רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הנסיך מוחמד בן סלמן, הידוע בארצות הברית בראשי התיבות MBS, הוא שר ההגנה וסגן ראש הממשלה של סעודיה. הוא גם בנו הבכור של סלמן, מלך סעודיה, מה שהופך אותו ליורש העצר של הממלכה, וגם לאחד האנשים החזקים והעשירים במזרח התיכון. הוא בסך הכל בן 34. במאי 2017, כשהיה בן 32, טס בן סלמן לטוקיו, כשהוא מלווה במשלחת שכללה כ-500 מלווים, עוזרים ואנשי צוות. בקטנה. כמה ימים לאחר נחיתתו, הוא הגיע לבית הערכה שבארמון אקסאקה, שבמרכז טוקיו, והתקבל על ידי המארח היפני שלו. אתה מבקר בפעם הראשונה בטוקיו, ואני רוצה לתת לך מתנת מסה. אני רוצה לתת לך מתנת טוקיו, מתנה בשווי טריליון דולר. כך אמר המארח היפני לנסיך הסעודי. בן סלמן פער את עיניו. אוקיי, עכשיו זה מעניין, הוא ענה. הנה הדרך שבה אני יכול לתת לך מתנה בשווי טריליון דולר, אמר היפני. אתה תשקיע 100 מיליארד דולר בקרן הון הסיכון שלי, ואני אתן לך טריליון דולר בחזרה. הפגישה נמשכה 45 דקות, ובסופה יצא היפני כשהוא מצויד בהבטחת הנסיך הסעודי להשקיע 45 מיליארד דולר בקרן הון הסיכון של היפני. זה מיליארד דולר לכל דקת פגישה. השמועה התפשטה במהירות. חברות דוגמת אפל, קואלקום, פוקסקון, שרפ וחברות נוספות השקיעו 20 מיליארד דולר. וחברת סופטבנק היפנית השלימה 28 מיליארד דולר נוספים. התוצאה היא הקמתה של קרן הון הסיכון הגדולה בהיסטוריה, הוויז'ן פאנד, אליה הוזרמו כ-93 מיליארד דולר. רק כדי להבין את סדרי הגודל, בשנת 2016 השקיע כל תעשיית הון הסיכון האמריקאית, שכללה כ-450 קרנות הון סיכון שונות, כ-76 מיליארד דולר. ביחד. לקרן האחת הזו, לויז'ן פאנד, יש יותר כסף מלכל תעשיית הון הסיכון האמריקאית. ביחד. לפני כמה חודשים, ביולי 2019, הודיע המארח היפני של בן סלמן שיש בידו התחייבויות לקרן הון סיכון נוספת. הוא קורא לה Vision Fund 2. שווי הקרן הזו 108 מיליארד דולר. לא בטוח ששמעתם על היפני בן ה-62 שגייס את סכומי הכסף האדירים האלו, אבל הוא מחזיק בידו פנקס צ'קים מפלצתי, והוא משתמש בו כדי להשקיע סכומי כסף חסרי תקדים בחברות סטארט-אפ בכל העולם. הסיבה לכך היא שהוא בטוח שהיום שבו הבינה המלאכותית והמכונות השתלטו על העולם קרוב מתמיד. ועכשיו, ממש עכשיו, עכשיו זה הרגע המתאים להשקיע בחברות הטכנולוגיה שיכבשו וישנו את העולם. כדי לאפשר לחברות הטכנולוגיה לכבוש את העולם, הוא שופך עליהן מזומנים. באמצעותם הם יוכלו לגדול במהירות אדירה, להשתלט על נתחי שוק עצומים ולדרוס את המתחרים. אובר, חברת התקשורת ספרינט ויצרנית השבבים ארם, ראו מהיפני מיליארדי דולרים. הוא השקיע גם באפליקציות הקשורות בכלבים וכאלו שקשורות בביטוח. הוא השקיע בחברות סטארט-אפ מתחומי הבריאות, המפות, התחבורה, המסחר האלקטרוני והאוכל. למעשה, פילוסופיית ההשקעות שלו כל כך ייחודית ושונה, שהיא משנה לא רק את האופן שבו חברות הסטארט-אפ מתנהגות, אלא את עמק הסיליקון כולו. כן, שכחתי. אחת ההשקעות הגדולות והמפורסמות ביותר שלו נאמדת ב-11 מיליארד דולר. והיא הופנתה לחברה אחת. חברה אחת שעוסקת בהשכרת משרדים. WeWork. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. היום נדבר על האדם החזק ביותר בעמק הסיליקון. לא, זה לא מרק צוקרברג או סרגי ברין, לא ג'ף בזוס או ביל גייטס. זהו מסיושי סון, המייסד, היושב ראש והמנכ"ל של חברת ההחזקות היפנית סופטבנק, שמוכר בכל העולם בשם מסה. הוא נמצא במקום השני ברשימת האנשים העשירים ביפן, הוא המשקיע הגדול ביותר בחברות הטכנולוגיה בעולם, הוא ממליך המלכים האמיתי של עמק הסיליקון. מיד מתחילים.
בעלי עסקים ויזמים, טורק מחפשת אתכם. טורק היא מותג מתקני ההיגיינה המקצועי המוביל בעולם. מכירים את מגבות הנייר בגליל ואת המתקנים שמחזיקים אותן? טורק מייצרת ומוכרת מתקני נייר, מתקני סבון ונוזלים היגיינים בהיקף של למעלה משני מיליארדי אירו בכל שנה, ביותר מ-110 שווקים בעולם. טורק מחפשת מפיצים עבור לקוחות עסקיים במגוון תחומים, ממסעדות ואולמות אירועים ועד מרפאות ומשרדים. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של רשת עושים היסטוריה והשאירו פרטים.
מסיושי סון, מסה, נולד ב-11 באוגוסט 1957 באי היפני קיושו. הוא נולד למשפחה של מהגרים קוריאנים שעברו ליפן בתקווה לשפר את מצבם הכלכלי. למסה שלושה אחים, אחד גדול ממנו ושניים קטנים. אביו שניסה לפרנס את המשפחה עבד לאורך השנים במסעדות, בחוות ובדייג. ב-1972, כשהיה בן 16, פגש מסה את אחד האנשים שהעריץ, דן פוג'יטה. הוא היה מייסד הזרוע היפנית של חברת מקדונלדס. פוג'יטה ייעץ למסה הצעיר לנסוע לארצות הברית על מנת ללמוד באחת האוניברסיטאות שלה. מסה אימץ את העצה. הוא היגר לסן פרנסיסקו, סיים בה את לימודי התיכון שלו, ומיד אחר כך נרשם ללימודי מדעי המחשב וכלכלה באוניברסיטת קליפורניה שבברקלי. תוך זמן קצר הוא המציא מוצר אלקטרוני שידע לתרגם מילים משפה לשפה ומחר אותו לחברת שרפ בתמורה לכמיליון דולר. הוא גם ייבא את מכונות משחקי הוידאו הפופולריות ביותר באותה התקופה, ה-Space Invaders, והזכיר אותן בקמפוס של ברקלי. מהמיזם הזה הוא הרוויח כמיליון דולר נוספים. הוא היה בקושי בין 22. כאשר חזר ליפן בראשית שנות ה-80, הוא הקים את חברת סופטבנק, שעסקה בשלב הראשון בהפצה של תוכנות והוצאה לאור של מגזיני מחשבים. זו אגב הסיבה לשם שלה, היא הוקמה כבנק או כסוללה של תוכנות, סופטבנק. עם הזמן החברה נכנסה לתחום התקשורת. החלה לצמוח, אבל רק בשנת 1996 ביצע מסה את המהלך שאפשר לו לפרוץ קדימה. הוא השקיע 100 מיליון דולר בחברת אינטרנט שעשתה אז את צעדיה הראשונים. לחברה קראו יהו. שנים אחר כך יטען מסה שלקראת סוף שנות ה-90, בשיא בועת ה.com, הוא היה הבעלים של כ-25% מהאינטרנט. במשך תקופה קצרה, הוא היה האדם העשיר בעולם, לפחות על הנייר. כאשר בועת ה.com התפוצצה, מסה התפוצץ יחד איתה, והפסיד כ-70 מיליארד דולר, סכום הכסף הגדול ביותר שאי פעם נשרף על ידי משקיע בודד. על אף שהוא היה קרוב לפשיטת רגל, השקעה אחת שביצע בשנת 2000 עזרה לו לחזור לעמוד על הרגליים. זו הייתה השקעה בחברת מסחר אלקטרוני קטנה שנוסדה על ידי מורה סיני. מסה שכנע את המורה לקבל השקעה צנועה, לפחות במונחים של מסה, בסך הכל 20 מיליון דולר. ובתמורה הוא אמר למורה, אני אהפוך את החברה שלך ליהוא הבאה. למורה קראו ג'ק מה, לחברה קראו אלי בבא, והיא כיום אחת מחברות המסחר האלקטרוני הגדולות בעולם. ההשקעה הצנועה של מסה שווה היום יותר מ-100 מיליארד דולר. בתחילת העשור השני של המאה ה-21 חזר מסה לזירה ובגדול, בין אם באמצעות השקעות ובין אם באמצעות רכישות. הוא רכש 70% ממניות חברת הסלולר האמריקאית ספרינט בתמורה ל-21.7 מיליארד דולר. את יצרנית השבבים הבריטית, ARM, הוא רכש במלואה בתמורה ל-32 מיליארד דולר. את חברת הסלולר היפנית, Y Mobile, הוא קנה בתמורה ל-2.3 מיליארד דולר. הכל פה במיליארדים, כן? מסה אוהב להשקיע בתחום התחבורה. הוא השקיע בין 11 ל-15 מיליארד דולר, לא ברור בדיוק כמה, בחברת דידי הסינית שמפעילה אפליקציית דמויית אובר, אבל גם עוסקת בתחומים נוספים בתחום התחבורה. ליתר ביטחון, הוא השקיע כ-5 מיליארד דולר וחצי בחברת גרב, שעושה דבר דומה, אבל בדרום מזרח אסיה, 2.5 מיליארד דולר נוספים בחברת קרוז שמפתחת מכוניות אוטונומיות, ובאובר עצמה הוא השקיע יותר מ-9 מיליארד דולר בתמורה ל-15% מהמניות שלה. הוא עשה את זה לא לפני שהוא רמז שהוא שוקל להשקיע או בה או בליפט, המתחרה הגדולה שלה. הרמז כאן ברור, תסגרו איתי עסקה או שאני משקיע בצד השני. שיתוף הפעולה שלו עם אלי בבא הוביל אותו לרשום צ'ק על סכום של 3 מיליארד דולר בפלטפורמת משלוחי המזון בסין, L.me. 3 מיליארד דולר נוספים מממנים את פלטפורמת המסחר האלקטרוני הקוריאנית, קופנג. בבייטדנס שמפעילה את טיקטוק הוא השקיע 1.8 מיליארד דולר. בטוקופדיה, שמפעילה אתר קניות מקוון באינדונזיה, הוא השקיע 1.3 מיליארד דולר. בפייטאם, חברה שמפתחת ארנק דיגיטלי בהודו, הוא השקיע 1.4 מיליארד דולר. אני יכולתי להמשיך כך כל היום, מכיוון שסופטבנק וקרן ההשקעות המוטרפת שלה, ויז'ן פאנד, מושקעת במאות חברות טכנולוגיה שונות. היא מושקעת ב-24 מתוך 377 חברות הטכנולוגיה המוגדרות כיוניקורן, חברות שהשווי שלהן הוא מיליארד דולר ומעלה. במקור, מסה רצה לגייס רק 30 מיליארד דולר לויז'ן פאנד. אבל אז, כאשר הוא טס במטוס הסילון שלו לפגישה עם משקיעים פוטנציאליים, ובזמן שהוא הכין את המצגת שלו יחד עם אחד המנהלים הבכירים שלו, רג'יב מיסרה, הוא החליט ש-30 מיליארד דולר זה פשוט לא מספיק. החיים קצרים מדי מכדי לחשוב בקטן, הוא אמר למיסרה. בריאיון לבלומברג נזכר מיסרה שכאשר מסה הסתובב עם המצגת שלו בניסיון לגייס משקיעים, הוא זכה לפרצי צחוק. אבל הוא לא עמיד אף, נזכר מיסרה. הסיפור הזה מבהיר שסדרי הגודל שבהם מסה חושב שונים לחלוטין מסדרי הגודל שבהם חושבים שאר המשקיעים שפועלים בעולם הטכנולוגיה. אבל זה לא רק שמסה חושב בגדול כאשר הוא מגייס כסף לקרן ההשקעות שלו, הוא חושב בגדול גם כאשר הוא מפזר את הכסף שהוא גייס. וכדי להבין עד כמה הוא יצור שונה, אנחנו צריכים לדבר לרגע על קרנות הון סיכון. המודל הסטנדרטי של קרנות הון סיכון עובד פחות או יותר כך. אני מקים יחד עם 4-7 שותפים נוספים קרן הון סיכון. אני הולך לחברות ענק כמו ג'ונסון אנד ג'ונסון או אקסון, לבנקים וגופים שמנהלים קרנות פנסיה וקרנות נאמנות כמו ג'יי פי מורגן או מורגן סטנלי. לפעמים אני הולך גם לאנשים עשירים ממש, ואני מבקש מכולם להשקיע כסף בקרן שלי. כסף שאותו אני אשקיע בשמם בחברות סטארט-אפ שונות, תוך כדי שאני גובה מהם דמי ניהול, וגם אחוזים מהרווחים של השקעות מוצלחות. עכשיו, הטריק הוא למצוא חברות סטארט-אפ שנמצאות בראשית דרכן, לאתר את אלו שיש להם פוטנציאל אדיר, להשקיע בהן סכומי כסף קטנים, כמה מאות אלפי דולרים, לעתים כמה מיליונים בהמשך, כמה עשרות מיליונים, ולקוות שיום אחד הן יהיו גוגל או פייסבוק, ואז ההשקעה הקטנה תהפוך לרווח עצום. כמובן שהסיכוי שדווקא אתה תעלה על הגוגל הבאה אינו גדול, ולכן קרנות הון הסיכון מפזרות את הסיכון שלהן על פני עשרות רבות של חברות, ומקוות שמשהו מתוך זה, ובכן, יהפוך לגוגל. המודל אם כן הוא די ברור. השקעה קטנה ותקווה לאקסיט ענק. מסה מסתכל על העניין הזה אחרת לגמרי. כיוון שיש ברשותו סכומי כסף בלתי נתפסים, הוא לא מחפש את חברת הסטארט-אפ הקטנטנה שאולי תהיה הגוגל הבאה. הוא לא מתעניין בהשקעת סכומי כסף קטנים בסבבי גיוס ראשונים. לא, ממש לא. למעשה, סכום ההשקעה המינימלי של מסה הוא 100 מיליון דולר. זה סכום שחלק גדול מחברות הסטארט-אפ לא יגייסו במהלך כל חייהן. במקום לבצע השקעות קטנות בחברות בראשית דרכן, מסה מחפשת מובילות השוק, כאלו שנמצאות בעמדה דומיננטית בתחום שלהן, ואז הוא נכנס לתמונה. בשלב הראשון, הצוות שלו מבצע מחקר מעמיק על חברת הסטארט-אפ, על ההנהלה שלה, על העמדה הייחודית שלה בשוק שבו היא פועלת. הצוות נפגש עם מנהלי החברה, מעביר המלצות לצוות השותפים, שמעביר המלצות לצוות הבינלאומי, שמעביר המלצות למסה. בשלב השני, מנכ"ל חברת הסטארט-אפ מוזמן לטוקיו לארוחת ערב עם מסה. הוא נפגש באופן אישי עם כל מנהלי החברות שבהן הוא מעוניין להשקיע. אלו לא מסוג ההזמנות שנהוג לסרב להן. אחרי הארוחה, שכמובן מוגשת כיד המלך, מסה שולף את ההצעה, ובדרך כלל יש בה אפסים מפה ועד הודעה חדשה. אנחנו משקיעים בחברות שממוקמות במקום הראשון בתעשייה שלהן. אני לא אוהב להיות מספר 2, אמר מסה בכנס המשקיעים השנתי של סופטבנק במאי 2019. נקודת המבט האישית שלי היא שאני לא יכול להיות מספר 2, אני חייב להיות מספר 1. זה כך מאז שהייתי ילד. אז אם אני מנסה משהו, אני רוצה להיות מספר 1 בתחום הזה. אבל עם כל הכבוד לפסיכולוגיה האישית של מסה, לא מדובר רק בצורך כמעט ילדותי להיות מספר אחד. מסה משקיע במספרי אחד כיוון שזו חלק מהאסטרטגיה העסקית שלו. אסטרטגיה שמתחילה עכשיו ותסתיים בעוד 300 שנה. כמה קדימה אתם מתכננים את החיים שלכם? יש כאלו שחושבים במונחים של השבוע הבא לכל המאוחר. יש כאלו שכבר כשהיו בני 16 הייתה להם תוכנית סדורה לקריירה שלמה. ארגונים חושבים על פי רוב במונחים של רבעונים או שנים. לעתים יש להם תוכניות חומש שאותן הם מקפידים לא לממש. מסה חושב במונחים אחרים, או לפחות זה מה שכל אלו שכותבים עליו אוהבים לספר. הוא חושב במונחים של 300 שנה. מסה מאמין שבתוך כ-300 שנה, הטכנולוגיה תגיע לנקודה הסינגולרית, הנקודה שבה הבינה המלאכותית שתפעיל את הרובוטים, המכונות והאלגוריתמים והתוכנות, היא תעקוף את היכולות האנושיות. היא תגדיר מחדש כל תעשייה שבה היא תיגע, היא תשנה לנצח את הכלכלה העולמית, היא תחליף את העובדים במכונות, היא תעשה מהפכה שכמוה טרם נראתה. ג'ואאו מדריוס, שפרסם בפברואר 2019 כתבה בוויירד, תחת הכותרת "כיצד סופטבנק אכלה את העולם?", הוא הסביר שהמטרה של מסה היא לא להפוך את סופטבנק לאפל, גוגל או מייקרוסופט הבאים. זאת לא הכוונה שלו, כיוון שהוא לא מאמין שבעתיד יהיה מותג אחד שיהיה אחראי על אותה סינגולריות, על אותה בינה מלאכותית שמימית. מסה מאמין שהבינה המלאכותית תהיה תוצר משותף, קו-פרודקשן. משום כך, על פי האסטרטגיה שלו, צבר של חברות, שהן מספרי אחת בתחומן, הן יעבדו תחת מטריה של חברה אחת, חברת סופטבנק. ביחד הן השתלטו על כל תחום שאפשר לעלות על הדעת. תחבורה ומזון, רפואה ותעופה, בריאות וחינוך, פיננסים ומסחר אלקטרוני. באופן בלתי מפתיע, זה תיאור מוצלח למדי של תיק ההשקעות של סופטבנק. אנחנו רוצים ליצור קואליציה של יזמים בעלי ראש דומה, מצטט מדריוס את מסה, שדיבר בכנס המשקיעים של החברה בשנת 2017. בלב אסטרטגיית ה-300 שנה שלו נמצאת חברה אחת, שמפתחת את השבבים שנמצאים בכ-95% מכלל הטלפונים החכמים, הרמקולים החכמים, רחפנים ומכשירי טלוויזיה. ARM, אותה כזכור רכש מסה במלואה בתמורה ל-32 מיליארד דולר. מה שמוביל אותי לבוסטון דיינמיקס. החברה הזו, שהייתה בבעלות אלפאבט, החברה האם של גוגל, נרכשה על ידי סופטבנק ביוני 2017 בתמורה לכ-100 מיליון דולר. החברה הזו מייצרת את הרובוטים הביומכניים, הרובוטים האלו שסרטונים שמתעדים אותם הולכים ורוקדים ועושים פליק פלק לאחור, כבשו את יוטיוב. אלו הרובוטים האלו שמאכלסים את הסיוטים שלכם. גם את שלי. בכל אופן, חודש לאחר שרכש את בוסטון דיינמיקס ובמסגרת אחד האירועים של סופטבנק, הזמין מסה לבמה את המייסד. את המייסד של בוסטון דיינמיקס, אדם בשם מרק רייברט. רייברט הביא איתו את אחד הרובוטים שלו, הספוט מיני בעל ארבע הרגליים, והתחיל להדגים את היכולות שלו. מסה, אני מציע שתזוז, אמר לו רייברט. אתה עומד בדרכו של הרובוט ועדיין לא לימדנו אותו לזהות אנשים. הוא סיים את הפרזנטציה שלו עם המשפט הבא. רובוטים עומדים להיות גדולים יותר מהאינטרנט. מסה הודה לרייברט ואמר לקהל, אנחנו עומדים לשנות את העולם ביחד. אנחנו עומדים להכניס הרבה בינה מלאכותית בתוך הרובוטים האלה. אגב, את השבבים של הרובוטים מייצרת ARM. מסה חושב הרבה על בינה מלאכותית. לדבריו, הוא משקיע 97% מזמנו וממחשבותיו על בינה מלאכותית. כן, הוא נקב במספר המדויק הזה, 97%. זו הסיבה שרבות מהחברות שבהן משקיעה סופטבנק באמצעות קרן ההשקעות שלה עוסקות בפיתוח כזה או אחר בתחום הבינה המלאכותית. אני מאמין שבינה מלאכותית תעמוד במרכז המהפכה הגדולה ביותר בהיסטוריה של האנושות, הוא נוהג לומר. אין פלא שהקרן השנייה של סופטבנק, Vision Fund מספר 2, זו שגייסה 108 מיליארד דולר, היא תשקיע בעיקר בחברות בתחום הזה. אבל זה לא נגמר בבינה מלאכותית. מסה מבין שכדי להניע את המהפכה הבאה, יהיה צורך בדאטה. הרבה מאוד דאטה. אם במבט ראשון נראה שאוסף החברות שוויז'ן פאנד משקיעה בהן הוא אקראי לגמרי, הרי שממבט שני מבינים שכמעט כולן חברות שאוספות ערימות של דאטה. דאטה בתחום התחבורה, דאטה בתחום המסחר, הבריאות, הפיננסי, דאטה. דאטה, דאטה, דאטה. דאטה שתוזן לתוך המוח של הבינה המלאכותית שתפותח בעתיד. סיכום ביניים. מסה מאמין בהשקעה בחברות מספר אחת, בחברות שעוסקות בפיתוח של בינה מלאכותית וכאלה שאוספות דאטה. והוא עושה את זה באמצעות השקעות של סכומי כסף אדירים. השאלה הבאה שצריך לשאול היא מה קורה לחברות עצמן, אלו שזוכות לערימות של כסף שקודם לכן רק יכלו לחלום עליהן. הניהול של סופטבנק הוא לא ניהול נוקדני, דקדקני או מעיק. ככל הנראה, מסה לא מאמין במיקרו-מנג'מנט. אבל יש לו ציפייה מרכזית אחת ממנהלי החברות שבהן הוא משקיע. השתלטו על השוק ועשו זאת במהירות גדולה יותר ממה שתכננתם בעבר. זוכרים? הוא לא סובל שום עמדה שלידה לא מופיע המספר אחת. המסר שלו הוא פשוט, צמיחה, 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 ובמקביל חיסול המתחרים. לצמיחה המהירה הזו יש כמובן מחיר כפול. המחיר הראשון שזה עולה המון כסף, אבל לדבר הזה מסה דואג שכן הוא שופך על החברות המון המון כסף. המחיר השני הוא דחייה משמעותית של יכולת החברות להראות איזון, שלא לומר רווח. שהרי אם כל מה שמצופה ממך הוא לצמוח, אתה צריך לקחת את הכסף שניתן לך ולהשקיע אותו בצמיחה. גיוס עובדים, רכישת חברות מתחרות, פתיחת סניפים, השקעה במחקר ופיתוח, השקעה בפרסום ובשיווק. במילים אחרות, הדגש הוא על הוצאות, לא על הכנסות. המטרה היא להגיע במהירות הגדולה ביותר למצב של מונופול. של דומיננטיות מוחלטת בשוק שבו אתה פועל, שכן מהרגע שאתה מונופול, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, והתשואה על ההשקעה בך מזנקת בחדות. ההשקעה העצומה של סופטבנק מאפשרת לחברות שמקבלות את הכסף להישאר פרטיות זמן ארוך יותר, שכן הן לא נדרשות לגייס כסף מהציבור. הרי הנפקת מניות בבורסה היא בדיוק זה, מכשיר לגיוס כסף מהציבור. מסה סוגר את הפינה הזו. הוא נותן לחברות כל כך הרבה כסף שאין להן סיבה או מוטיבציה לצאת להנפקה. למעשה, לעתים הן מקבלות הרבה יותר כסף ממה שהיו מקבלות אם הן היו יוצאות להנפקה. היתרונות לכך ברורים. כאשר אתה פרטי, אתה לא מחויב בדין וחשבון לרשויות הרגולציה או לציבור, אתה לא מחויב בפרסום דוחות, אתה שומר על הקלפים קרוב לחזה. אבל מה אם המייסדים או העובדים רוצים להמיר את האופציות שברשותם לכסף? סופטבנק מאפשרת למייסדים ולמנהלים הבכירים למכור את האופציות שברשותם, לממש אותם, ובכך מוזרם לידיים שלהם הרבה מאוד כסף מזומן. מה יכול להשתבש? ובכן, כאשר אשוב מהפסקת פרסומות קצרה, אנסה להסביר מה יכול להשתבש. אתם סקרנים. טוב, אז הנה רמז במילה אחת. We. בשתי מילים? We work. חכו לי, אני מיד חוזר.
אני רון פיירמן מאתר ג'ירפה, אתר של חדשות טכנולוגיה וחדשנות. היום אני רוצה לדבר על מוצר שנהיה מאוד אופנתי להחזיק אותו ברכב, והוא מצלמות דרך. למה למעשה אנחנו צריכים את זה? מה פתאום זה נהיה פופולרי? יותר ויותר אנשים שמים את זה ברכב על מנת שתהיה סוג של הוכחה מצולמת לאם וכאשר צריך חלילה בתאונה, שוטר שתופס אתכם ואתם רוצים להוכיח לו, או פגעו בכם, או מה שזה לא יהיה, אז יש איזה סוג של הוכחה, רק הערה מאוד קטנה, זה לא בדיוק תופס בבתי משפט, זה לא הרסמי תופס, אבל כבר נתקלנו במקרים שבית המשפט כן התייחס לזה, וכן זיקה אנשים לאור ההוכחה הזאת. מה צריך לבדוק כאשר אנחנו קונים מצלמה, רוצים לקנות מצלמה? דבר ראשון, נושא של מסך. יש מצלמות עם מסך ויש מצלמות בלי מסך, לשיקולכם אם אתם רוצים. בינינו המסך טיפה מיותר, כי אתם לא הולכים להסתכל עליו בזמן נהיגה חלילה, אבל הוא עוזר כאשר אתם רוצים להעביר את הנתונים מהמצלמה, לשחק בתפריטים או כל מה שזה לא יהיה, אז רצוי שיהיה מסך. ואם כבר מסך, אז תדאגו שיהיה לכם ממשק בעברית, זה מאוד עוזר. אחר כך נושא של המצלמות. המצלמה דרך הבסיסית כמובן מצלמת את חזית הרכב, את כל מה שקורה בחזית, אבל יש גם כאלה שניתן לחבר להם גם את המצלמה האחורית, לא בהכרח של הרכב אלא ההתקנה, ואתם מצלמים בו זמנית גם קדימה, גם אחורה של מה שקורה בכביש. אפשרות אחרת, מצלמות אחרות יודעות לצלם גם חיצונית כמובן, וגם בתוך הרכב, בפנים הרכב, מה שקורה. הרבה נהגי מוניות לדוגמה אוהבים את זה, כי אז זה מצלם להם כסוג של הוכחה מה שקורה ברכב. נושא של איכות צילום. אתם צריכים לבחור לאיזה רמה של איכות צילום אתם רוצים. Full HD, HD, 4K, ואם צילום לילה ברמה טובה או לא. וזה מאוד חשוב, כי בסופו של דבר שקורה משהו ואתם רוצים לבדוק, אתם רוצים לראות פרצופים, לזהות לוחיות רישוי, אז הנושא הזה מאוד חשוב. נושא נוסף, נושא החיבוריות. האם למצלמה יש בלוטוס או וי-פיי? זה עוזר מאוד על מנת להעביר חומרים, להתקן את התוכנה שבפנים, להתקן מסד נתונים של מצלמות תנועה וכו', זה מאוד עוזר. נושא נוסף, GPS. תאמינו לו, יש מצלמות שאין להם GPS, ויש מצלמות עם GPS. GPS פשוט נותן לכם אפשרות בזמן הצילום לתת את המהירות שלכם, את המיקום שלכם, ובמקביל ל-GPS יש מצלמות עם יכולות מורחבות, כמו לדוגמה שהן יודעות לזהות סטייה מנתיב, עצירה פתאומית, מזכיר מאוד את מובילאי, לא ברמה הזאת, אבל עדיין. אז זה פיצ'רים חביבים, לא הכרחים, אבל חביבים. כמובן, יש מצלמות עם מסד נתונים מובנה בפנים של מצלמות המהירות. בגדול, כל המצלמות, ההתקנה היא מאוד בסיסית, מדביקים על החלון ומריצים קבל אל המצית. מי שרוצה להיות יותר מסודר, יכול גם ללכת למתקין מקצועי ולהתקין את זה ישירות למצבר. אני רק מזכיר, המצלמות עובדות מעולה לטובתכם, כאשר קורה משהו ואתם רוצים לראות מה קרה, אבל אם עשיתם עבירה, רואים את הכל, אז שימו לב. בשורה התחתונה תבדקו מחיר, כי יש טווח מאוד גדול, לפי היכולות, ותבחרו מה שמתאים לכם. אני הייתי רון פיירמן מאתר ג'רפה, ומקווה שעזרתי הפעם.
הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. אם אתם עובדים בהייטק ועוד לא שמעתם על מדולה, אז בהחלט הגיע הזמן. והפעם יש לכם גם הזדמנות להכיר את אחת המגייסות שאולי תמצא לכם את העבודה הבאה שלכם. הכירו את שני הימלבלוי.
אני שני, בת 28, אימא לשתי בנות, ואני כבר במדולה שנה וארבעה חודשים.
לשני היה ברור כבר מהרגע הראשון מה היתרונות שיש במדולה ואיך היא יכולה להביא אותם לידי ביטוי.
מה שבעיקר עושים השך זה הדגש ששמים על המועמדים בתוך כל החיפוש הזה. שלא סתם אנחנו מקבלות קורות חיים ומשגרות אותם ככה לכל עבר, אלא באמת שלוקחים את הרגע הזה לעצור, רואים בכלל עם המועמד הזה שעכשיו קיבלנו, יש לי בכלל למה להרים אליו את הטלפון, יש לי מה להציע לו בכלל, כדי לא לבזבז את הזמן שלו. מה שבעיקר חשוב לי לפחות, זה להבין ממנו מה הוא מחפה, מה מבחינתו הפנטזיה של המקרה הבאה שלו.
אבל משרת החלומות, זה לא רק בכותרת התפקיד או במקום עבודה נוצץ, יש הרבה מעבר לזה.
אני חושבת שהאנשים שמבלים את מרבית היום שלהם בעבודה, חשוב להם שהם יגיעו למקום שהם מרגישים בו נעים, ושהמנהל הישיר שלהם זה מישהו שהם מסתדרים איתו. אני נתקלת בהרבה והרבה מועמדים, שאני שואלת לגבי השכר שהם מצפים, אז אומרים שיותר חשוב להם למצוא מקום שנותן להם את הערך המוסף הזה. אני חושבת שזה מה שיש לחברות שלנו באמת להציע.
מדולה עובדת עם מגוון רחב של חברות, עם לא מעט משרות בלעדיות, ונמצאת בקשר הדוק איתן, מה שמגדיל את סיכויי ההצלחה שלכם במציאת העבודה.
קודם כל העובדה שאני מצאתי נכון לשלוח אותו למשרה הזאתי, כי אנחנו באמת מכבדות את החברות שלנו ומשתדלות להעביר מועמדים שקולים להם בול למה שהם מחפשים. המטרה שלי היא לעזור לאנשים למצוא עבודה, היא לא לשלוח לכמה שיותר מקומות את קורות החיים. לכן גם השאלה שמובילה אותי זה בעצם מה המועמד מחפש, כדי לנסות ליצור את ההתאמה הכי הכי מדויקת שאפשר. שהוא יגיד, וואלה, הגעתי למקום שרציתי, וזה המקום שלא רציתי להגיע. וזה נראה לי ככה באמת עוד משהו שמייחד אותנו משאר החברות, שזה לא תמיד הכמות, אלא האיכות והדיוק והירידה לפרטים הקטנים, ובאמת למצוא למועמד את ההתאמה המדויקת, זה מה שבעיני רוחנו.
מדולה מגייסת לתפקידי ניהול, פיתוח ומחקר במגוון תחומים, מאבטחת מידע ופיננסים ועד משין לרנינג. בקרו במדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם למשרות המוצעות.
סופטבנק היא המשקיעה הגדולה ביותר בוויוורק. לאורך השנים היא השקיעה בחברה סכום משוגע של 11 מיליארד דולר. בזמן שהחברה הייתה פרטית, השווי שלה נעמד בכ-47 מיליארד דולר, אבל באוגוסט 2019, אחרי שפורסם התשקיף שלה לקראת הנפקת המניות בבורסה האמריקאית, היא החלה לאבד גובה במהירות מסחררת. כאשר בסוף ספטמבר 2019 צנחה הערכת השווי של WeWork לכ-10 מיליארד דולר בלבד, היה זה מסה שהראה למייסד הישראלי אדם נוימן את הדלת. על פניו, נוימן ו-WeWork עבדו לפי הספר של מסה. הם השקיעו בצמיחה. הם חתמו על עוד ועוד חוזים ארוכי טווח להשכרת בניינים שאותם הם הזכירו לטווח קצר לסוחרים. הם ניסו למתוח את המותג WeWork לכיוונים חדשים כמו We Live, פרויקט לחיי קהילה משותפים, או We Grow, שבאתר האינטרנט שלו נכתב We Grow הוא בית ספר יסודי שמחויב לרומם את התודעה המשותפת של העולם על ידי הרחבת העושר ושחרור כוחות העל של בני האדם. ככה כתוב שם, ככה כתוב. אתם חושבים שאני יכול להמציא בעצמי את השטויות האלה? נוימן ניצל את סכומי הכסף הדמיוניים שנפלו לידיו כדי להשקיע בחברות שעסקו בבניית בריכות שמייצרות גלים, בחברות שמוכרות מזון אורגני, שמבצעות אופטימיזציה של מנועי חיפוש, שעוסקות בארגון אירועים, וגם בבית ספר יסודי במנהטן. נוימן גם דאג לרכוש לעצמו כמה בניינים, ומחר חלק מהמניות שהיו ברשותו בתמורה לכמה מאות מיליוני דולרים. אם בא לכם לשמוע עוד כמה סיפורים על אדם נוימן, תפסו את הפרק האחרון של עושים כותרות מבית עושים היסטוריה. תחקירים שפורסמו לאחר שוויוורק קרסה אל תוך השווי המנופח שלה עצמה, סיפרו על מסיבות הזויות, עתירות באלכוהול ומין, על מטוס סילון פרטי שהטיס את נוימן לפגישות עבודה ולחופשות רעבתניות, על בזבוזי כספים משוועים של ההנהלה הבחירה של החברה. אתם מבינים, כאשר הכסף זורם כמו מים, אף אחד לא מתרגש כאשר משפריצים אותו ללא הבחנה. למעשה, הרגע שבו התפרסם התשקיף של החברה, תשקיף שצריך לעמוד בכללי הרגולציה של הבורסה האמריקאית והרשות לניירות ערך, כאשר נכתב בתשקיף שחור על גבי PDF, את מה שהיה ידוע בעיקר לרואי החשבון של החברה, שלא ניתן לדעת מתי WeWork תגיע לאיזון או לרווח, שהאיומים הפוטנציאליים עליה הם עצומים, שהיא חשופה לאינסוף בעיות, חלקן נובעות מהתנהלות הזויה של המנהלים שלה. זה היה הרגע שבו אסטרטגיית שפוך כסף ככל יכולתך של מסה התפוצצה לו בפנים. כעת, קחו את הבעיה של WeWork ותכפילו אותה בעמק הסיליקון. אחת הביקורות הגדולות ביותר על מסה היא שהוא עיוות לחלוטין את מנגנון גיוס הכסף שהיה נהוג עד כה. לטוב, אבל בעיקר לרע. סכומי הכסף האדירים של סופטבנק דומים למצב שבו בריון משתלט על משחק פוקר. הוא בריון כיוון שהוא מחזיק בכל כך הרבה אסימוני משחק והוא משתמש בהם בכזו אגרסיביות שאף אחד לא מוכן או יכול להמר נגדו. הוא משתק את המשחק. אם בזה לא די, סכומי הכסף שבהם מסה מצויד גורמים למצב שבו יש רק משחק אחד בעיר. מי מצליח להתחבב על מסה? אם תצליח, תזכה באהדתו ובכספו, ובעזרת כספו תוכל לנצח בתחרות. כך נוצרים מנצחים ומפסידים מלאכותיים לחלוטין. אלו מנצחים בגלל ששפכו עליהם כסף, ואלו מפסידים בגלל שגם אם הם היו הכי טובים בעולם, הם לא היו יכולים להתחרות מול כל כך הרבה כסף. כשמסתכלים על הבעיה באופן הזה, מבינים שאסטרטגיית ההשקעות של מסה עשויה לפגוע לא רק בתחרות, אלא גם בחדשנות. אם בזה לא די, קרנות הון הסיכון האחרות מבינות שאם הן רוצות להשתתף במשחק, גם הן צריכות לגייס סכומי כסף מגוחכים של עשרות מיליארדי דולרים, שאותם גם הן יזרקו על חברות סטארט-אפ שיבזבזו אותם על מטוסי סילון, מסיבות פרועות וחזון מופרע של שחרור כוחות העל של בני האדם בעולם. מסה אולי חושב במונחים של 300 שנה, אבל כאשר נותנים לך מיליארדי דולרים, אתה לא תמיד יודע מה לעשות איתם, והפיתוי להשתמש בהם בדרכים הזויות הוא גדול. במקרה של WeWork, הוא היה גדול מדי. לבסוף, האתוס של עולם הסטארט-אפים הוא שכדי להצליח, אתה צריך להיות לחוץ. אתה צריך להיות עני. אתה צריך להיות חרד כל הזמן. מהרגע שאתה הופך לעשיר, סווה ורגוע, אתה הופך, ובכן, אתה הופך לאדם נוימן. אגב, כלל לא בטוח שהאתוס הזה שגוי. יש בו משהו. צריך לומר שביקורת נוספת על מסה וסופטבנק קשורה בסיפור שסיפרתי בהתחלה, הסיפור על המשקיע העיקרי בקרן הראשונה, מוחמד בן סלמן. MBS. זהו אותו MBS שנטען לגביו שהוא נתן את ההוראה לחסל את העיתונאי ג'מאל קשוגי. אותו MBS שעצר כמה מהנסיכים האחרים בסעודיה וככה קצת טלטל אותם עד שנשפח מהם כסף לכיוונו. כאשר זה המשקיע העיקרי שלך? ובכן, כן. השאלה האם מסיושי סון הוא גאון או אדם בר מזל שיצא מכלל שליטה עדיין לא נענתה באופן סופי. על חלק מההשקעות שלו הוא הפסיד. חלקן נראות מבטיחות הרבה יותר. מה שבטוח הוא שמסה הוא אחת הדמויות המרכזיות שיעצבו למעשה כבר עכשיו מעצבות את העתיד שלנו, של כולנו. לא פחות מהפוליטיקאים המקומיים או הבינלאומיים, לא פחות מהיזמים או ממנכלי חברות הטכנולוגיה הגדולות, אולי אפילו יותר. אם הוא יצליח, הוא יהיה מושקע בחברות שישלטו בעולם. אם הוא ייכשל, אנחנו נראה קריסה שלידה התפוצצות בועת ה.com תיראה כמו משחק ילדים. אולי לא שמעתם על מסיושי סון לפני שהזנתם לפרק הזה, אבל אני מקווה שעכשיו אתם מבינים שכדאי לעקוב אחריו בשבע עיניים. עד כאן עושים טכנולוגיה להיום? פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומאות מיליארדי הדולרים שמושקעים בהם. תודה לעורך ולמפיק שלנו גיא בנון, למנהל הפיתוח העסקי דני תימור ולעורך הראשי רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.coil, לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.